שלום וברוכים הבאים. היום אנחנו צוללים לנושא מרתק בפריז. כל המבנים האלה שקוראים להם פלי, ארמון. תמיד חשבתי שזה קשור למלכים וזהו, אבל מסתבר שיש עשרות כאלה, והסיפור מאחורי השם הזה, פלי, הוא קצת יותר מורכב, נכון?
בדיוק. זה לא תמיד בית מלוכה. פריז מלאה ומבנים עם התואר הזה, וזה באמת מעניין לראות למה. אפשר, בוא נגיד, לחלק אותם לשתי קבוצות עיקריות.
אוקיי, אז מה הן?
יש את הארמונות הרשמיים או הלאומיים. אלה שבאמת היו קשורים לשלטון, למלכים, או שהיום משמשים מוסדות מדינה חשובים. ויש את הקבוצה השנייה, האזרחים.
אזרחים.
כן. מבנים שבדרך כלל קיבלו את השם פלי יותר בגלל, איך נאמר, הגודל שלהם, הפער הארכיטקטוני, והם גם לרוב, לא תמיד, אבל לרוב חדשים יותר, מהמאות ה-19 וה-20.
מעניין. אז בוא נתחיל עם הרשמיים. אלה עם ההילה ההיסטורית הכבדה. למשל, הפלי דה ג'וסטיס באיסיטה. זה הרי לב-ליבה של פריז העתיקה.
נכון מאוד. הפלי דה ג'וסטיס, ארמון המשפטים ההיסטורי, הוא דוגמה קנסית. השורשים שלו מגיעים, תחשוב, עד למאה העשירית.
וואו.
כן, למרות שכמובן המבנה הנוכחי הוא תוצאה של מאות שנים, של שינויים, שריפות, שיפוצים, זה לא בניין אחד שנבנה בנקודה אחת בזמן.
והוא עדיין פעיל היום, נכון, לא סתם מוזיאון.
בהחלט, הוא מאחל בתי משפט סופר חשובים, כמו הקור דה קאסאסיון, שזה בית המשפט העליון לערעורים בצרפת, וגם בית המשפט לערעורים של פריז עצמה. וזה מעניין, כי ממש לידו יש את הטריבונל דה קומרס, בית המשפט למסחר, שהוא מבנה מרשים בפני עצמו מ-1866, וגם הוא לפעמים מכונה פלה. זה חלק מאותו קומפלקס משפטי גדול.
ויש גם אחד חדש, לא?
כן, ב-2019 נפתח הטריבונל דה פריז החדש ברובע ה-17, מבנה מודרני לחלוטין, וגם הוא, איך לא, מכונה לפעמים ארמון המשפטים החדש. השם הזה פשוט ממשיך איתם.
וכמובן, איך אפשר בלי הפלה דה לוב, הלובר. התחיל כמבצר, הפך לארמון של מלכים, והיום אחד המוזיאונים הגדולים והמפורסמים בעולם.
בדיוק, והפלה רויאל, ממש קרוב ללובר, שנבנה במקור עבור הקרדינל רישליה ב-1624, גם הוא עבר המון גלגונים, והיום יושבים בו מוסדות חשובים, כמו מועצת המדינה, המועצה החוקתית, משרל התרבות.
זה מראה כמה המבנים האלה ספוגים בהיסטוריה שלטונית.
לגמרי. וחשוב להזכיר גם את אלה שמשמשים את הרשות המחוקקת והמבצעת היום. הפלה דה לוקסמבורג, ארמון לוקסמבורג, משכן הסנאט.
כן, שהוא במקור היה בכלל בשביל קטרינה דה מדיצ'י, נכון? במאה ה-17?
נכון מאוד. ורק ב-1799 הוא הפך למשכן הסנאט. ויש את הפלה דה לליזה, כמובן, מ-1722, שהוא היום המעון הרשמי של נשיא הרפובליקה.
ארמון האליזה, כן.
והפלה בורבון, ארמון בורבון, מ-1728, שהוא הבית של האספה הלאומית, הבית התחתון של הפרלמנט. וגם הוא, אגב, התחיל כמעון פרטי מפואר של דוכסית.
מדהים איך כמעט כולם התחילו כמעונות פרטיים של אצולה או מלוכה והפכו לסמלי המדינה.
זה בדיוק התהליך. ויש עוד כמה, כמו פלה דה לה לג'יון דונור או לגיון הכבוד, או הפלה דיאנה שמשמש את המועצה הכלכלית, חברתית וסביבתית, כולם עם היסטוריה שלטונית או ממסדית.
אוקיי, אז זאת הקבוצה הרשמית. בוא נעבור לקבוצה השנייה שאמרת, ארמונות האזרחיים. מה הסיפור שלהם? למה הם ארמון?
אז כאן הארמון הוא יותר, בוא נגיד, תואר כבוד. הוא ניתן למבנים בעיקר בגלל הגודל שלהם, הפער הארכיטקטוני והתפקיד הציבורי הבולט שלהם. הם לאו דווקא קשורים ישועות לשלטון.
כמו האופרה, הפלה גרניה.
בדיוק. הפלה גרניה הוא דוגמה מושלמת. בית אופרה מדהים ביופיו ואושרו, אז קראו לו פלה. או הגרום פלה והפטי פלה, שנבנו לתערוכה העולמית של 1900,000.
נכון, לתערוכות ואירועים.
כן, הם עד היום משמשים לזה. ויש את הפלה דה טוקיו, שהוא מוזיאון לאמנות מודרנית, ויש גם מרכזי כנסים, כמו הפלה דה קונגרס, ואפילו אולמות ספורט או הופעות גדולים.
כמו ברסי, הפלה אומני ספורט דה פרי ברסי.
נכון, היום קוראים לו אקור ארנה, אבל השם פלה עדיין מהדהד. ויש את פלה דה גלאס, שהוא תיאטרון, והפלה דה ספורט, הרשימה די ארוכה. אלה מבנים שנועדו לקהל הרחב, לפעילויות תרבות, פנאי, מסחר.
והם קיבלו את התואר ארמון פשוט כי הם היו גרנדיוזיים.
במידה רבה כן. זה ביטוי לשאיפות של פריז, במיוחד מסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, הבל אפוק, להראות שהיא בירת העולם לא רק בפוליטיקה, אלא גם בתרבות, באמנות, בקדמה. הפער הזה היה חלק מהמסר.
מעניין גם שחלקם כבר לא קיימים. הזכרת קודם את הפלא דיוטרוקדרו המקורי.
נכון, הוא נבנה לתערוכה עולמית ונהרס כדי לפנות מקום למבנה הנוכחי בטרוקדרו. היה גם את הפלא רוז בשדרת פאוש, וילה ורודה מוגזמת שנראתה כמו ארמון קטן, וגם היא נהרסה. אז השם פלא לא תמיד מבטיח הישרדות נצחית.
אז אם נסכם את הנקודה הזאת, השם פלא בפריז יכול להתייחס או למבנה ממשלתי עם עומק היסטורי, סמל של כוח ושלטון, או למבנה ציבורי מונומנטלי מאוחר יותר, סמל של תרבות, עושר והשפעה חברתית.
בדיוק, וההבחנה הזו היא המפתח להבנת השכבות השונות של ההיסטוריה הפריזאית שמשתקפות בארכיטקטורה שלה. כל פלא כזה הוא בעצם סיפור על תקופה אחרת, על שאיפות אחרות.
זה נותן המון עומק לטיול הבא בפריז, לחשוב על זה כשרואים את השם הזה על בניין. אז בעצם, ריבוי הארמונות הוא לא סתם עניין סמנטי, אלא עדות חיה להיסטוריה על שירה של העיר הזאת.
בהחלט. זה מראה איך העיר התפתחה ממרכז שלטון מלכותי, דרך רפובליקה ועד למטרופולין תרבותי מודרני, שתמיד שאף לבנות בגדול ולהרשים.
ולסיום, אולי נקודה למחשבה קצת מעבר למה שדיברנו.
כן, זה מעניין לחשוב על העתיד. ראינו איך מבנים כמו הלובר או ארמון לוקסמבורג שינו ייעוד באופן דרמטי לאורך מאות שנים. מה יהיה על כל המבנים המונומנטליים האלה, הרשמיים והאזרחיים, בעידן שלנו ובעתיד?
זאת אומרת, איך שומרים עליהם וגם מתאימים אותם לחיים היום?
בדיוק, איך עיר עם מורשת כזאת מפוארת כמו פריז, מאזנת בין השימור ההכרחי של הפער והזהות ההיסטורית לבין הצרכים של היום, נגישות, קיימות, פונקציונליות, שימושים חברתיים חדשים. המתח הזה בין העבר להווה ולעתיד הוא אתגר עצום שמרחף מעל כל הארמונות האלה.
שאלה מצוינת להרהר בה, לא רק בהקשר הפריזאי. עד כאן לעיון המעמיק שלנו בארמונות פריז. תודה רבה.
תודה לך.